שלום לכם וברוכים הבאים אלינו להוויה ושמה קבלה. אנחנו נלמד היום מאמר מתוך מאמרי שמעתי שכתב בעל הסולם, מאמר שישי, נקרא מהו סמכין בתורה בעבודה. בכתבי בעל הסולם מופיע בעמוד 520, ואם יש לכם את מהדורת הכיס של ספר שמעתי, שם תוכלו למצוא אותו בעמוד 19. בבקשה, הרב לייטמן. אני אתחיל. אז אנחנו בעמוד 520, מאמר ו', מהו סמכין בתורה בעבודה. כשהאדם לומד תורה והוא רוצה להגיע לבחינת שכל מעשיו יהיו בעל מנת להשפיע, אז הוא צריך להשתדל שיהיה לו תמיד סמכין בתורה. שסמכין הוא בחינת מזונות, שהיא אהבה ויראה והתרוממות רוח ורעננות וכדומה. וכל זה הוא צריך להוציא מהתורה. כלומר, שהתורה צריכה לתת לו תולדות כאלה.
אני לפני כמה דקות שראיתי את המאמר שאורן בחר, אז אמרתי לו שזה לא נראה לי להתחיל להרצאות האלו מהמאמרים כל כך קרידים שנשמעים כך. כשאדם לומד תורה ורוצה להגיע לבחינת שכל מעשיו יהיו בעל מנת להשפיע, זה אוסף של מילים שבהם ממש אדם נזרק לאיזה מקום תורני, הוא לא יודע על מה מדובר בכלל. לומד תורה, דברים מאוד מעוררים אצלנו. אני היום נמצא תחת השפעת הפגישה אחת מקרית כזאת עם אדם שהוא לא ידע שאני עוסק בקבלה, ככה שמע ולא וכן, ושאלתי אותו, נו מה אתה בזה? הוא אומר, איך זה אפשר, זה דבר כל כך, זה גדול, זה ובשביל מה לעת זה, ומה יש לי, אולי זה יגרום לי איזה נזק ו... סודות, בשביל מה לסודות, אני מפחד מהם. בהחלט מקובלים עשו עבודה יפה מאוד במשך כל ההיסטוריה, הם כל כך נתנו לחוכמת הקבלה ולתורה בכלל תמונה הפוכה, התרשמות ההפוכה ממה שזה, שטוב, הם ידעו איך לבלבל את העם בכוונה, כי אנחנו לומדים כבר מחוכמת הקבלה עצמה, לומדים עד כמה שיש צורך בגלות, שחייבים להיכנס למצרים, חייבים אחר כך היו להיכנס לבבל, חייבים להיכנס ל-2000 שנות הגלות האלו, גלות אדום. הגלות זה התחלת הגאולה, זה הכנה לעלייה, שכתוצאה מהגלות אנחנו יכולים לעלות אז ולהגיע לגאולה, להגיע, ולא סתם גאולה זה בריחה מהגלות, אלא גאולה זה שאנחנו, מה שרכשנו בגלות, את הכלים, כמו שכתוב שיצאו ממצרים ברכוש גדול, שרכשו משם כל הכלים, כל האביות, כל האגו הגדול, אז אפשר לצאת, ועד שלא מוציאים מהגלות כל התכונות האלו הגדולות של אביות, האגו גדול, השנאה, התאווה, הקינה, כבוד, אי אפשר להתקדם. זאת אומרת, כניסה לגלות היא מלכתחילה באה כדי שאנחנו נרחוש את כל התכונות האלה, נתעמק בהם, נתאבע בהם, ואז נצא מתוכם איתם יחד, ועל פניהם, כמו על הר סיני, נבנה את הפגישה שלנו, מגע שלנו עם הבורא. כבר נוכל אז להגיע אליו, כי משטח, בלי ההר הזה שאנחנו רוכשים מהגלות, הר של אביות, הר של סיני, פירוט בינינו, אנחנו לא יכולים להגיע לשמיים. ההבדל בין מלכות לבינה, בין ארץ לשמיים, הם סך הכל אותו הגובה שאנחנו רוכשים ביציאה מהגלויות. וכדי שאנחנו כן נתעמק באביות ונהיה בו כך, כמו שכתוב מראש, שגלות מצרים הייתה צריכה להיות 400 שנה, 400 זה כוונה חוכמה בינה זרמפין מלכות, כל האביות, כל העומק הכלי שלנו, שכך כתוב לאברהם כבר שגר איזה רכב בארץ לכם ויענו ויעמדו אותם 400 שנה. אז גם אותה גלות האחרונה הזאת שאנחנו נמצאים בעיצומה, אנחנו גם כן היינו צריכים לעבור במלואה עם כל הכובד שלה ובחושך, וממש לשאוף ממנה כל הצער, כל העומק שלה, כל השנאה וכל מה ששורה שם בין ישראל לעמים. וכך זה מקובלים, לכן היו צריכים לעשות עבודה קשה, והיה להם את זה מאוד לא נעים, להרחיק את העם מהמקורות הרוחניים שלו, לעשות את הגלות כמה שאפשר יותר עמוקה, יותר כואבת, מקיבה, יותר ממש גלות. והם הצליחו, כמו שכתוב אפילו בגלות מצרים, כמו שעם ישראל צעק למשה, שמרגע שהתחלת לדבר עם פרו נעשה לנו רע, מה אתה עושה? אל תלך עליו, כל פגישה שלך עם הפרו הוא מחביא עלינו עוד כל מיני נטלים, איך אנחנו יכולים להחזיק בזה? אתה פועל כאילו נגדנו. זה באמת ככה, כי עד כמה שמעוררים את האגו על ידי האור, אז הוא פורץ ונעשה יותר ויותר גדול, ולכן אנחנו רואים, פעם אולי לדבר כדאי על זה, אפילו בכלל על כל ההיסטוריה הזאת, מה שעברנו עד הספרד ומהספרד הלאה לכל ארצות אירופה, איך שעם ישראל שם, נו, אותו חלק, אותו ענף האשכנזי שהלך לצרפת, לאנגליה, אחר כך נזרק לגרמניה ולמזרח אירופה, זה ממש איך המקובלים פעלו בכל תקופה ותקופה, זה ממש אפשר לראות היה איך העולם היה מגיב, ואיך הם בכל מקום ומקום קיבלו מכות וסבלו. זה בדיוק כמו שבמצרים, רק בצורה יותר מורחבת, כללית, שמרגע שהתחלת לדבר עם הפרעה נעשה רע לעם הזה. זה בדיוק כך, וגם כן כלפי חוכמת הקבלה עצמה, הם עטפו אותה בכל מיני כאלו דברים שאנחנו לא יודעים מה היא. גם כן בזה ש נתנו לנו רק להתעסק בתורה ומצוות הגשמיות, שרק בפעולה, רק במעשה, שאנחנו לא ידענו שום דבר חוץ מזה. תעשה ככה, תחיה בשקט, תרכין את ראשך וזהו, וחכה, אחר כך יבוא משהו אולי. זהו, חכה לעולם הבא שיהיה אחרי המוות. מה זה אחרי המוות, עולם הבא? אין דבר כזה לפי חוכמת הקבלה אחרי המוות. אלא כך אנחנו חשבנו, והכל הם עשו כדי לזרז את הגלות, כדי לעשות אותו יותר קצר, יותר סמיך, בוא נגיד כך. כמו ש אנחנו שמענו במצרים, שבמקום 400 שנה סך הכל גלות הסתיימה ב-210 שנה. אז כששמעתי היום מאדם מודרני איש שקיבל חינוך, השכלה גבוהה, ומדבר דברים כאלו על חומת הקבלה, הוא ממש, ספר הזוהר אומר, אסור לקרוא, זה דבר שממש אסור לנגוע. חוכמת הקבלה, אני לא דתי, מה אתה רוצה ממני? כן? ומי יודע, גם כן כאלו שמגיעים לכל מיני סודות, יודעים לעשות כל מיני, איך להגיד, נו, כשפים, כל מיני, מי יודע, כבר קשורים לאיזה כוחות מיוחדים. לאדם שפתאום נכנס להסתכלות מודרנית, נורמלית, מדעית, הוא יודע, מוזיקה, תרבות, הוא ממש מכיר אותו הרבה שנים, ופתאום מדבר עליי כך, אני נדמתי, חשבתי, מה זה אנחנו עם הערוץ שלנו ועם כמה שפיזרנו חומר בארץ ובחול, כלום, יש כאלו שזה עובר לידם ואין שום דבר. אבל מה, מצד אחד, כאילו מצד השלילה, ראיתי איך המקובלים ידעו לעשות את העבודה במשך כל ההיסטוריה, שמה שהם עשו עם התורה, עד כמה שהם הפכו אותה להפך, ואנחנו לא שומעים מה שתורה מדברת, שבאמת אין יותר בחוכמת הקבלה מהשיטה איך להתקשר בינינו לנשמה אחת, כדי שיקרה בינינו קשר, ידידות, אהבה, עד כדי כך שהקשר הזה הוא ידומה בייחודו לכוח עליון, ואז נרגיש אותו בינינו, שאנחנו נהיה גם כן כאחד. בעצם דבר מאוד פשוט, אפשר להסביר אותו לילדים, ליישם אותה אולי, לא כל כך פשוט, אבל בכל זאת, אם מגישים בצורה פשוטה כזאת, טבעית, אז זה כבר לא מבולבל כל כך עם כל מיני ספירות ועולמות ומה כתוב שם בכל הגלגולים ונשמות. אם מסבירים העיקרון הזה פשוט, הקשר הפנימי בין הבני אדם, ושכל העולמות האלו והספירות ופרצופים ופעולות רוחניות זה בעצם הפעולות שבינינו, בהתקשרות בינינו, וכשאנחנו באמת מתקשרים בינינו, אנחנו יוצרים מתוכנו יחד סך הכל מבנה אחד פשוט, 10 ספירות, זאת אומרת שקשורים יחד אנחנו, ועל זה חוכמת הקבלה מדברת, ומדברת איך להתקשר עוד יותר על ידי הכוחות כנגד האגו שלנו, זה נקרא אל-טבעיים, כי האגו זה נקרא הטבע שלנו, כן? כוחות אל-טבעיים, להתקשר מעל האגו שלנו בינינו, שהקשר הזה הוא נקרא עבודה על ידי מסע, חור חוזר, כי זה נגד התענוג הגשמי האגואיסטי שלנו, ההפך, בהשפעה על אחד השני. אם מתרגמים את זה בצורה פשוטה, בתמונה כזאת הדדית, יפה, ודאי שבפנים יש פסיכולוגיה מטריאליסטית, כמו שאומר בעל הסולם, ואחר כך גם כן פסיכולוגיה רוחנית עליונה, אבל בסך הכל מדברים על ההתקשרות, שזה מאוד אנושי, מאוד טבעי, ואין פה מקום אם כך לכל מיני סודות וחושך ואיזה מין פעולות שם, מלאכים שידים רוחות, אלה הכל זה כוחות שלנו בעד או נגד ההתקשרות הנכונה. ואנחנו בהחלט צריכים מקודם להרגיש כל הרע, כל היובש שבחיים שלנו, להגיע למצב שאנחנו ממש מיואשים מהיכולת שלנו להתקיים בלי קשר הנכון בינינו. רק אז אדם הוא יהיה מסוגל לשמוע אמת על חומת הקבלה, כי לפני זה יזרוק אותה, יזלזל בה. בשביל מה הוא צריך קשר אם הוא עדיין חושב שהוא יכול להרוויח בצורה אגואיסטית, לנצל את אחרים, לנצח את כולם, וכך להגיע לחיים טובים שבעולם הזה, ואפילו לאיזה חיים טובים שמעל החיים האלו. ולכן חומת הקבלה הייתה צריכה לחכות כל כך הרבה זמן כדי להתחיל להסביר את עצמה. וגם עכשיו, אפילו שאנחנו משתדלים את זה לעשות, יש לנו קושי גדול להסביר שמדובר רק בקשר בין בני האדם, ושכל המימוש הרוחני הוא ממש בתוך הקשר הזה נמצא. ובכל כתבי הקבלה, כשאנחנו מגיעים אליהם, יש לשון כבדה מאוד, כמו שעכשיו, מה שהוא קרא, זה ממש, איך אפשר לתרגם את זה לשפה אנושית, נפשית, שאנחנו צריכים בינינו להגיע לקשר פנימי, בנשמות, להיות כנשמה אחת, חלק הפנימי ביותר בינינו. שצריכים לעורר כל אחד את השני ולמצוא אפשרות בהתקשרות כזאת להגיע להתאמה לבורא, שהוא כמו שאנחנו, כמה שאנחנו נתקרב להיות אחד, אנחנו נתחיל להרגיש אותו כהוא אחד. אבל לא, אנחנו צריכים, לא שאנחנו צריכים להגיע ממש להיות אחד, אלא הוא נתן לנו כאן סדרת המצבים שבהדרגה אנחנו יכולים להשתוות עליו. זה הסולם המדרגות, שמספיק לנו להיות בקשר, נגיד 1 חלקי 125, זה מדרגה הראשונה, אנחנו לא יודעים בדיוק מה היא, אבל אם כבר נגיע, נגיד, למדרגה הזאת, זאת אומרת המינימלית, שאיכשהו אנחנו נהיה באיזשהו קשר, ולא כולנו, אלא לפחות איזשהו קומץ אנשים, אפילו שניים, שאחד מבטל את עצמו כלפי השני, מבטר על האגו שלו כדי להתקשר עם השני, כבר ביניהם הם יכולים להרגיש איזה מין חיים רוחניים, כוח הרוחני, זאת אומרת כוח ההשפעה, שאחד מרגיש מה שקורה בתוך השני ללא רווח עצמי, בניתוק מעצמו להרגיש את השני, זה נקרא התקשרות הרוחנית. וקשה לזה להגיע, קשה, ושפה עדיין לא מוכנה לזה, מאמרים מאוד כבדים. בעל הסולם אומר על ספר הזוהר שמלא כל מיני דוגמאות ולשון קשה והכל, אבל מה שהוא כותב גם כן לא פשוט. גם רבש שאחריו כתב המאמרים שלו ממש אמר בפירוש לי שחייבים אנחנו, אתה חייב לקחת את המאמרים האלה, לשכתב אותם בצורה פשוטה. עוד לא הגענו לזה, אנחנו לא הגענו. כתב בין 350 ל-400 מאמרים נראה לי בכתבי רבש, ועוד לא הגענו לזה שאנחנו יכולים לשכתב אותם קל ומעניין לקהל הרחב, שבמקום תורה, מצוות, תמכין דאורייתא, עוד כל מיני מילים קשות האלה, סמכין דאורייתא, כל מיני הגדרות האלו, שאדם ירגיש מאוד קרוב לנפשו. קשה, צריכים עוד לעבוד, עבודה גדולה עוד נמצאת לפנינו. אמנם שכמה שעשינו כל פעם נראה לנו שזהו, כבר כולם יכולים להבין, ואני ראיתי היום שיש עוד מרחק רב. טוב, אז נחזור למאמר. בא לך להמשיך לקרוא?
מההתחלה. ואתה תתרגם באונליין. אבל לפני שאני אקרא, אני רוצה להגיד לצופים בבית שבמהלך הערב אתם מוזמנים לשלוח אלינו שאלות דרך האתר. יש לנו כאן עמדת אינטרנט לשירותכם, כתובת האתר היא kab.co.il, האתר של ערוץ 66, קבלה לעם, kab.co.il. תשאלו כל שאלה שיש לכם בנוגע לדברים שאתם שומעים, ואנחנו נשתדל שאלות נבהרות שקשורות להומר לעלות כאן. אז אני אתחיל שוב מהתחלה.
כשאדם, אני מפחד כבר, כשאדם לומד תורה, מה זה לומד תורה? בראתי יצרה, בראתי תורה תבלין, כמאור שבא מחזירו למוטב, שמענו אלף פעם. אנחנו צריכים לגלות את האגו שלנו שמפריע לנו להגיע לחיים טובים. בקיצור, גם בעולם הזה, גם בעולם הרוחני, יש לפנינו חיים נצחיים שאנחנו יכולים לרכוש. אנחנו לא מסוגלים, האגו שלנו הוא עוצר אותנו, הוא ממש לא נותן לי לתפוס את החיים האלה, לרכוש אותם לא נותן. כדי לנטרל את האגו הזה, להרגיש עולם הרוחני, ניתנה לי שיטה שנקראת תורה. מה השיטה הזאת? האמת, אני לא מבין אותה עד היום. אלה, מה שאני כן יודע, אני אומר נכון, באמת, אני לא מבין, אני יודע רק דבר אחד, אם לומדים לפי מה שהם אומרים, אז מפעילים איזה מנגנון. המנגנון הזה הוא מאוד גבוה, לכן אני אומר, אני לא מבין אותו. זה גרד עולם האצילות, ככה הם אומרים, אני לא יודע אפילו מאיפה בא משהו, אבל רואים תופעות בשטח, תוצאות מהלימוד, שאדם מתחיל להשתנות. במה מתחיל להשתנות? בזה שמתחיל לגלות ביחס שלו לפנימיות של האנשים האחרים עולם חדש. אז מי שלומד תורה, זאת אומרת רוצה לטפל בעצמו, רוצה לשנות את עצמו, והוא רוצה להגיע לבחינת לכזאת תכונה שכל מעשיו יהיו בעל מנת להשפיע, שהוא יהיה המשפיע כמו הבורא, ואז לפי השתוות עמו הוא ירגיש אותו מצב רוחניות, אז הוא צריך להשתדל, אדם הזה, שיהיה לו תמיד סמכין בתורה. זאת אומרת, סמכין זה תומכים,
סמיכה,
סומכים, כן, איזה עזרה תמיד שככה עוזרת, קצת מחזיקה אותו לא ליפול, להתקדם טיפה, ככה לבחון בדיוק איפה שהוא נמצא, מכל מיני סוגי הסמיכות כאלו, כן? שסמכין הוא בחינת מזונות, שהוא אהבה ועירה והתרוממות רוח ורענות וכדומה. זאת אומרת שהוא מקבל כל מיני כאלו הרגשות שעוזרות לו, תומכות לו, מעוררות אותו להתקדם. שהוא נופל, וזה אנחנו יודעים, זה קורה מדי פעם, וחייבים, בלי זה לא יכולים להתקדם, אלה כמה שיותר נופלים, אחר כך יותר מתעוררים ועולים, אז שתמיד יהיה לו במה בכל זאת להחזיק, כדי מהר לקום ולהתקדם. אז הוא צריך את הסמכין דאורייתא. וכל זה הוא צריך להוציא מהתורה, זאת אומרת מאותו לימוד, מאותו יחס, מאותו ארגון שהוא מארגן את עצמו כך להתקדם, שכל זה זה נקרא תורה, שיטה איך להתקדם. כלומר שהתורה צריכה לתת לו תולדות כאלו, איזה? כמו שהוא אומר, אהבה, עירה, התרוממות רוח, רעננות וכדומה. בסדר? יש שאלות על זה? לא. יופי. מה שאין כן, כשאדם לומד תורה ואין לו אלו התולדות מהלימוד שלו, זאת אומרת לא מקבל כוח, יותר בירור, איזה תמיכה, הרגשה יפה, אין זה נכנס בגדר של תורה. זאת אומרת, זה יכול להיות חוכמות, זה יכול להיות איזשהו הרגשות נעימות, אבל לא לצורך ההתקדמות לקראת ההשפעה. מה הוא אומר? שהוא יהיה על מנת להשפיע, לזה הוא צריך להגיע. זאת אומרת, כל ההתרוממות, רעננות, אהבה, תמיכה, זה כדי להתקדם להשפעת יתר כל פעם ופעם. אם הוא לא מקבל, זה כדי להגיע להשפעת יתר, אלא סתם מרגיש את עצמו יותר טוב, בטוח, מבין יותר. זה לא לכיוון הנכון, זה לא נקרא שהוא מקבל את התגובות האלה מהתורה. אז אין זה נכנס בגדר של תורה, מטעם שהתורה הכוונה למאור המלובש בתורה. כלומר, מה שאמרו חז"ל, בראתי יצרה, בראתי תורה תבלין. הכוונה למאור שבא, כי המאור שבא מחזירו למוטף. מה זה מחזירו למוטף? כל הזמן מקדם אותו ליתר השפעה. זאת אומרת, אם אני יודע, מלכתחילה יש לי איזשהו דחף להגיע לרוחניות. מה זה רוחניות בדיוק, אני עוד לא מבין. אני לומד בקבוצה נכונה, בצורה נכונה, מהספרים אמיתיים, אני עושה איזשהו פעולות שכתוב בספרים שאני צריך לעשות, עיקר זה פעולות פנימיות שלנו, כן, לברר כל מיני דברים. אם אני מתקדם נכון, בעליות, בירידות, בכל מיני מצבים שאני נופה ימינה, שמאלה, מבולבל, אני בכל זאת מוצא מתוך היחס שלי לאחרים, שאיתם אני נמצא באיזה קשר, עם הלימוד שלי, עם המורה שלי, עם הספרים שלי, אני מוצא תמיכה, שתמיכה הזאת מקדמת אותי להשפעה, לבירור שלי כלפי הזולת, כלפי אותו מימוש שהתורה צריכה להביא לה. אז נקרא שאני לומד תורה. יכול להיות שאני לומד, אבל זה לא תורה נקרא, זה נקרא רק חוכמה. ועוד יותר גרוע, יש דברים שאדם לומד על מנת לקנטר, שמזה חושב על עצמו שהוא גדול, שהוא כבר יזרה בגדול או משהו וכן הלאה. עוד יש לדעת כי התורה נחלקת לבית בחינות, בחינת תורה עצמה, זאת אומרת שהשיטה היא כוללת שני חלקים, תורה ומצווה. מצווה, אנחנו גם כן למדנו אתכם, לא פעם שמעתם שיש לנו לתקן ביחס שני, שלי לחבר, ביחס כל אחד לשני, יש לנו לתקן את היצרה שלנו, של כל אחד כלפי השני. יצרה של כל אחד הוא כלול מתרי"ג 613 רצונות. אפשר לחלק אותם. זוהר מחלק אותם, יש הרבה מאמרים על זה שמדברים למה דווקא תרי"ג, רמ"ח ושס"ה, למעלה מחזה, למטה מחזה, דפרצוף הרוחני, זאת אומרת ביני לבין השני, כן? נגיד, יושב כאן בחור, אם אנחנו רוצים להתחבר בינינו, כן? אז אנחנו יכולים להתחבר, אני אצטרך לוותר על תרי"ג רצונות שלי פרטיים, אישיים, כדי למלות אותם, במקום זה אחד-אחד, אני צריך להרגיש תרי"ג רצונות שלו ולהשתדל במקום הרצונות שלי למלות את הרצונות שלו. ברצון שלי להשתדל לגרום למילוי הרצון שלו כנגדי. כך שתרי"ג הרצונות שלי ממלאים את תרי"ג הרצונות שלו. זה נקרא ואהבת לרעך כמוך. אם אני באמת רוצה לעשות כך, דרכי, דרך תרי"ג הרצונות שלי, עובר כל המילוי אינסופי ונכנס בו. ואני מרגיש תענוג שאני גרמתי לו, ותענוג שעבר בי, והקשר בינינו שמתגלה, שבו אני מרגיש את הבורא. כי אני פועל גם כן כבורא כלפיו. אז מצווה זה נקרא שאני מתקן כל רצון ורצון שבי כדי למלות כל רצון ורצון שבו, ובזמן שאני נמצא בפעולה הזאת נקרא שאני עושה מצווה. וישנם הכנות לפני הפעולה הזאת, וישנם נפילות וכל מיני ירידות ושכחות וכולי, בלבולים גם כן, לאו דווקא שאני מממש את הפעולה או נמצא בהכנה אליה בצורה ברורה. ואם אני לא נמצא בזה, מנותק באיזושהי צורה. זה נקרא שאני נמצא בניתוק. אבל בניתוק הזה יש שני מצבים. יש מצב בניתוק שאני כבהמה, כמו כל אחד שבעולם הזה, מנוהל על ידי הטבע, על ידי הגוף שלו, מה שבא לו, והוא לא עושה חשבון אחר חוץ ממה שטוב לטובת הגוף, עוזב, מנתק את עצמו מהרוחניות, או בידיעה או בלא מודע, ככה עושה. או שלמרות זאת שהוא מנותק, אבל יש לו איזה מין קשר רחוק בצורת המקיפין, או אפילו שאין לו כל כך קשר ממש, אבל יש איזשהו מין הערה שמחזיקה אותו, איזה מין ידיעה שהוא נמצא בדרך. ואז השאלה, עד כמה שמחזיקה אותו אותה הידיעה, אותה הרגשה שהוא בכל זאת בדרך ונמצא בזרם הכללי, וזה נקרא תורה. זאת אומרת, יש לדעת כי תורה נחלקת לשני חלקים, שני בחינות, בחינת תורה ובחינת מצווה. בוא נראה. לפי האמת, אי אפשר להבין את הבית בחינות הנעל מטרם שאדם זוכה ללכת בדרכי השם מדברך, זאת אומרת שהוא כבר בפועל מממש את הפעולות האלו בסוד השם לרייף. כי בזמן שאדם נמצא בבחינת הכנה, כמו שאנחנו, שעוד לא מרגישים בפועל את העבודה שלנו עם השני וגילוי הבורא בקשר בינינו, אז בלפני להיכנס בהיכל השם, אי אפשר להבין דרכי אמת. אמת זה נקרא מעל האגו שלנו, שאנחנו יכולים לעשות חשבונות. אולם, דוגמה אפשר לתת, שאפילו שאדם נמצא בזמן ההכנה, זאת אומרת, עדיין פועל באגו ורוצה לצאת ממנו, מה שנקרא נמצא בלא לשמה, אבל רוצה להגיע ללשמה, גם כן יכולים להבין באפס מה, והוא על דרך שאמרו חז"ל. אמר רבי, תקרא את זה, אני לא כל כך.
אמר רבי יוסף, מצווה בעידנא דעסיק בה, מגנה ומצלה. מצווה בעת שעוסק בה, מגינה ומצילה. תורה, בין בעת שעוסק בה ובין בעת שלא עוסק בה, מגינה ומצילה. והעניין הוא, בעידנא דעסיק בה, בזמן שעוסק בה, פירושו, בזמן שיש לו איזה מאור, שעם המאור שהשיג הוא יכול לשמש אימה, רק בזמן שעדיין המאור נמצא אצלו, שעכשיו הוא בשמחה מטעם המאור שמאיר לו, וזה נקרא בחינת מצווה.
זאת אומרת, כמו שדיברנו, אם אני עדיין נמצא בפעולה, ובפעולה שאני נמצא, אני מרגיש את עצמי, את הכוח שלי, את המאור שעוזר לי להשפיע לזולת, להתחבר עם החבר, אני מרגיש אותו, מה שיש בתוכו, אני נותן לו, הפעולה הזאת, האור עובר דרכי, אני מרגיש עד כמה שאני עושה לו טובה, עד כמה שאני מתמלא וממלא אותו, ובחזרה, זה נקרא שאני נמצא בפעולת המצווה, וכמו שכתוב, מצווה מגינה ומצלה, בעידנא דעסיק בה ובעידנא דלא עסיק בה. זאת אומרת שאני עוסק במצווה, אני בקיצור נמצא במילוי, ואני מרגיש את עצמי בכוח. אז בעידנא דעסיק בה, מצווה מצילה אותי. זאת אומרת, בזמן שאני עוסק בה. מה שאם כן, שאני לא עוסק במצווה, מה יכול להחזיק אותי? אותו אור לא עובר דרכי, אני לא מרגיש שאני ממלא מישהו, אני לא מרגיש שהבורא מתגלה בינינו, אני נמצא כאילו באוט, כן? באיזשהו מצב הלא מובן. ואז יש עניין של תורה. כן? מה שאין כן, נו?
מה שאין כן תורה, שהוא משיג איזה דרך בעבודה, הדרך הזה שהשיג, הוא יכול לשמש עמו אפילו בזמן דלא עסיק בה. שפירושו, אפילו בזמן שאין לו המאור. וזהו מטעם שרק ההערה נסתלק ממנו. אבל הדרך שהשיג בעבודה, זהו יכול לשמש אפילו שנסתלק ממנו ההערה.
זאת אומרת, התורה זה איזשהו כוח כאור מקיף שמחזיקה אותי באיזה קרית כזאת, שאני אפילו לא נמצא בפועל עכשיו בעברת אורות, בהתגברות על האגו שלי, בהתקשרות לחבר, אני בכל זאת נמצא באיזה מין תמיכה חיצונית כללית שהיא מחזיקה אותי ולא נותנת לי לפעול. אני יודע שבכל זאת הזמן יעשה את שלו, אני צריך עוד קצת משהו להשתדל. זאת אומרת, מצב פסיבי, אבל עדיין אני לא נופל לאי ידיעה ולחוסר אונים ולגמרי לפעולות בהמיות. אולם
יחד עם זה יש לדעת.
יש שאלות קודם כל. כן.
שואל ליאור מנהריה, לפני שנחשפתי לחוכמת הקבלה, הייתי מחובר לבורא, והוא סיפק לי את כל צרכי. ואתה...
מלאך.
ואתה, אני יודע שיהודי לפתח חיסרון להשפעה, ולא לבקש צרכי. וגם אם מבקש, אין לי קשר עם הבורא. אז הוא שואל, מצבי הוא רע?
הוא עושה לנו פרסום רע, אה? הוא לפני שהתחיל ללמוד חוכמת הקבלה היה מקושר עם הבורא, ומה היה עוד?
הבורא גם סיפק לו את כל צרכיו.
אז בשביל מה הוא בא אלינו? אני לא מבין. אני במקומה הייתי בכלל מסתפק וזהו. מה, 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 מה צריך להיות עוד? מה הוא רצה שהוא בא? אחרי זה באים? לחוכמת הקבלה בא אדם ממש שמרגיש רע. כך כל המקובלים אומרים. מתם בחיי, מעין ברירה, מחוסר עוני, שרוצה לחפש, למצוא משהו בחיים, בשביל מה לחיות, אבל נמצא בקשר עם הבורא ומספק לו את הכל, אני לא מבין. טוב, יכול להיות, לא קורה טעות. כן. ועכשיו הוא, אני אסביר את זה. זה רואים הרבה פעמים באנשים דתיים שנמצאים בדרגת דומם דקדושה. כאלו נמצאים אולי עוד בישראל, אני לא יודע, בזמנים הקודמים היו הרבה. זה אדם שעובד פשוט, לומד בזמן חופשי תורה, מתפלל, עושה כל מיני מצוות, מאמין שכך צריך לעשות, שבורא עשה את הכל כדי שכך הוא יתקיים, לימדו אותו ככה לעשות, והוא נמצא בזה. הוא לא דורש כלום חוץ מזה. זה חיים פשוטים, רגיל, אתם יודעים ככה איזה מין, אנחנו חושבים שכך עשה אבא שלי היה אולי ומשהו. היו כאלו אנשים, באמת. האביות מאוד אפסית, מאוד מאוד קטנה. היינו פעם עם רבש בבית חולים, הייתה לו בעיה עם האוזן, היינו חודש ימים בבית חולים. והיה שם ממש, בחדר הסמוך היה שוכף אדם שאני אז הייתי מתחיל, זה ממש היה חודשיים, שלושה אחרי שהגעתי אליו. והגענו לבית חולים, אני הייתי לידו כל החודש, ואז הוא הראה לי את האדם הזה, אמרתי, ראה, זה דומם דקדושה. הסתכלתי, חשבתי, קדושה זה, הוא קדוש, הוא, איפה הוא מרחב באוויר, משהו יש לו, איזה לא. הוא היה כזה מאוד מאוד פשוט, באמת קיים הכל מה שצריך בצניות, לא עשה מעצמו ודאי כלום, אלא ככה זה היה יחסית לחיים. אז שאלתי אותו, מה יש בזה? למה קדוש? דומם דקדושה, זה כבר משהו דומם. הוא אומר, כן, אבל דומם זה דומם. זאת אומרת, יש הבדל גדול בין דומם לצומח. שדומם הוא גם כשומר על עצמו לא לצאת מזה. הוא רוצה להיות בזה. הוא פשוט, אתה תבוא אליו, הוא לא רוצה לשמוע כלום. הוא רוצה לשמוע רק דבר אחד. כך לימדו אותי, ואני נמצא בזה, ואני מקיים את זה, ואל תביא לי שום דבר חדש. זה הדומם. אז יש בזה גם לטוב וגם לרע. ולכן יכול להיות שהבחור הזה, הוא כך הרגיש את עצמו, שהיה לו הכל והבורא היה מספק לו את הכל ולא חסר בחיים כלום. ופתאום מגיע האגו, רצון לקבל חדש, מתחיל לחפש, מתחיל לרצות עוד ועוד ועוד. לפני זה לא הסתכל על אחרים, פתאום הוא מסתכל על אחרים, הוא חושב שזה בגלל שהם מגרים אותו. לא, אלא בגלל שבו התחיל הרצון לקבל לבאור, ואז הוא רוצה משהו יותר, ואז הוא יוצא מהאיזון, מגיע לחומת הקבלה, וכאן הוא מתחיל להיות עוד יותר מסכן. כן? שמתחילים להסביר לו שחביבי, אתה צריך להתקדם, אתה צריך להגיע לאהבת הזולת, אתה צריך להגיע ללימוד, לעבודה נגד האגו. אני מבין אותו, אבל יכול להיות שזה אותו מקרה. יכול להיות שבאמת היה מרגיש מכל הלב שהיה לו כל טוב, ופתאום התחיל. אבל כך כל העולם. אם אתה תראה את האנשים, גם היום יש הרבה כאלו שתספק להם צרכים הכרחיים, ואתה לא תרגיש שהם צריכים עוד משהו, והם יברכו אותך ולא צריכים באמת כלום. לא סתם שהם רוצים להסתפק בזה ואחר כך להמשיך הלאה, הם באמת לא רוצים יותר מזה. יש כאלו הרבה, אבל אנחנו צריכים לא כאלו, אנחנו צריכים רעים שהם, כן כן, בראתי יצרה. רק אלו שבוער בהם יצר וחזק, ויצרים האלו הם לא יכולים להתמודד איתם מצד אחד, מצד שני הם מיואשים מלטפל ביצרים האלה. מה, כל החיים אני ארוץ אחרי כסף, שליטה, תאוות, מה יש מזה? אין? זאת אומרת, יחד עם הרע הגדול, עם החסרונות הגדולים, אני גם כן רואה ש... נו, ומה יש לי מזה שאני אמלא אותם? הסוף הוא אותו סוף. ואז הם באים. כן.
ערב טוב. הזכרת את שרוב התיקון, אמרת רוב הדברים שעושים זה פעולות פנימיות. אמרת את זה, אז כן. רציתי לדעת למה אתה מתכוון פעולות פנימיות, שהן מקבילות למצוות שהיום אנחנו תופסים אותן חיצוניות או שלא, שמה זה פעולות פנימיות, לפי מה שאתה מתכוון?
פעולות הפנימיות זה נקרא שהן פעולות של השפעה מאדם לחברו. זה הכל. יש בפעולות האלו פעולות להשפיע, על מנת להשפיע שאני מתעלה מעל האגו שלי ונמצא בקשר עם הזולת בצורה אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך. זה נקרא להשפיע על מנת להשפיע, לא גורם לאף אחד רע, וזה נקרא תשובה מהירה, דרגת בינה. ואחר כך יש עוד שלב פעולות שאני לא רק שלא גורם רע, אני גורם טוב, אהבה. זה נקרא ואהבת רעך כמוך. שני צורות האלו אנחנו צריכים לבצע על כל הרצונות שלנו. זה נקרא מצוות. הפעולות שאנחנו עושים בעולם הזה, כמו שאתה מכיר אותם כמצוות, הם נקראים, נו, איך לקרוא לזה?
מנהגים.
נגיד. כן, זה מנהגים שאנחנו עושים אותם מפני שזה תרבות שלנו. תרבות. הפעולות האלה אין בהם מאור המחזיר למוטב. אדם לא צריך בהם לכוון את עצמו על מנת להשפיע, לא דורשים. הפעולות האלה לא דורשות לאדם שהוא יכוון את עצמו על מנת להשפיע, כי המצווה עצמה היא על מנת להשפיע, פעולה פנימית. ואנשים שעושים אותם, הם עושים אותם מפני שלימדו אותם כך לעשות. זה תרבות של עם ישראל, אנחנו צריכים לבצע אותם, אבל ללא שום קשר לתיקון הנשמה. זאת אומרת, אם אתה לא תבצע אותם, אבל תתקן את היחס שני, שלך לזולת, אתה גם כן תתקן את הנשמה. בלעדיהם.
איך אתה מתקן את היחס? זאת אומרת, פעולה זה משהו שאתה עושה, אז נגיד עכשיו אני חושב...
פעולה זה נקרא שאני משנה את הרצון שלי לחשוב עליי, לחשוב על השני. זה נקרא פעולה. אלה מה אתה חושב? פעולה זה שאני עכשיו נותן לך איזשהו כוס מים? זה פעולה. זה גם. נו, זה פעולה גשמית, אני לא אומר שלא, אבל על ידי פעולה הזאת אני תיקנתי את הרצון שלי?
אז אני יכול להתקדם בקבלה בלי לשנות בכלל התנהגות בעולם הגשמי? לא יראו שינוי, זאת אומרת, יכול להיות מצב כזה?
כן. כן. כי בסופו של דבר כל העולם יצטרך לתקן את עצמו, כולל אומות העולם, לא רק עם ישראל, וללא שום קשר לפעולות חיצוניות. אומר בעל הסולם על זה במאמר דור האחרון, שכל העולם, כולם, כל האומות העולם יכולים להישאר בדתם. זה מאוד מאוד חריף, מאוד לא מובן, שהם יכולים אפילו להישאר בדתם. ובכל היתר מקומות הוא מסביר שאין בכל הדתות האלו יותר ממנהגים, מתרבות, שאנושות המציאה לעצמה כאלו צורות התנהגות. לרוחניות אנחנו בזה לא נוגעים בכלום, ולכן תתנהגו, תשחקו בזה. זה מה שרוצה להגיד.
תודה.
אורן, אתה אחרת
פה, כן? בבקשה.
לא הבנתי, למה לקיים את המצוות בכלל?
למה
לקיים את המצוות? בשביל מה לקיים את המצוות?
או, אני בעד, אם אתה שואל אותי בעד.
למה, למה?
למה, אני אגיד לך, מסיבה אחרת לגמרי ממה ששמעת אולי מאיש דתי. בגלל שזה תרבות שלנו. זה התרבות של העם שלנו. לכל העם יש מנהגים משלו. ולכן אני בעד לשמור מנהגים, כי בזה העם שלנו הוא נבדל מכל היתר העמים. ותרבות הזאת, תרבות הזאת, אמנם שהיא תרבות, אמנם שהיא לא קשורה לרוחניות, אבל יש לה שורש רוחני. לכל המנהגים האלו יש שורש רוחני, לטלית, לתפילין, לפעולות שם כשרות או כל מיני דברים אחרים. ודאי יש שורש רוחני. אתה יכול לקחת ספר, נגיד שער המצוות של הארי, ולקרוא מה זה מצווה בעולם הרוחני, ביחס הרוחני שלך לזולת, כמה להשפיע, באיזה צורה, באיזה כוח, באיזה רצון, כלפי זולת, באיזה אופן, וזה נקרא מצווה כזאת וכזאת. ובעולם שלנו אתה מבצע את זה, נגיד שאתה עושה ברכה על החלה.
אבל ברגע שהרב אומר שהמצוות זה רק מנהגים, אז ישר יורד כל הערך של המצוות.
לא.
אם אין לך כוח לקום בבוקר, אתה אומר, עזוב, זה רק מנהג, לא צריך לקום, להניח תפילין עכשיו, לך לישון, למה עכשיו לקום?
או, זאת אומרת, ממחר שאתה קם בבוקר, יש לך בעיה, בשביל מה לקיים? א', אתה צריך לקיים בגלל שאתה רוצה לשמור על תרבות, על העם, על איחוד האומה, על הצוויון של העם, וב', אתה עכשיו מבין, אני אתמול קיימתי כדי להשיג עולם הבא. היום כבר אני הבנתי שעולם הבא על ידי זה אני לא משיג. אז מה אני צריך את זה? אז אתה מבין עד כמה שאתה אגואיסט, פעלת רק מתוך האגו שלך. את תתעלה קצת מעל האגו שלך, תקיים את זה ללא טובת התננה העצמית. מה יצא לי מזה? דבר בלי מיקרופון. דבר לי מיקרופון.
בעצם להשפיע, זה מה שיצא לי, זה השפעה.
אז לזה כל חוכמת הקבלה. בשביל מה אתה יושב כאן? אתה עכשיו שומע רעל. רעל ממש אתה עכשיו שומע לעצמך. עכשיו אומרים לך שלהשפיע זה כדאי. לאהוב את הזולת זה טוב. מי צריך את זה? זה אותו דבר כמו שאתה אומר על המצוות. זאת אומרת, מה אני אומר לך? בזה שאני אומר לך שזה, לא תקבל מזה שום דבר. אבל תקבל מזה סיפוק פנימי שאתה עכשיו עושה פעולה ללא שום קשר לתשלום. תנסה, בוא. אתה לא הנחת היום תפילית, כן?
הרבה זמן לא הנחתי. פעם הייתי מניח, אבל איזה...
פעם, כן, אבל אחר כך ראית שלא נופל מהשמיים שום דבר. תנסה ממחר.
תנסה, אבל רק תגיד לעצמך שאתה עושה את זה, ממש אין לי כלום מזה, אבל אני עושה. תראה איזה, כמה רגשות אתה תעבור בפנים, איזה מלחמה יהיה לך, כי לא יהיה לך במה לתת לחומר דלק, לגוף. ובזה בדיוק, מצד אחד, לכן אסור לגלות את זה, ולכן האנשים דתיים לא סתם נגד חוכמת הקבלה, שזה יכול להרוס להם את כל החינוך. מצד אחד, מצד שני, חייבים בכל זאת להתחיל לגלות את הדברים האלו, כדי להתקדם לכיוון האמיתי, לצורת הקיום האמיתית. אבל שוב, אני אומר לך, אני בכל זאת בתקווה שבסופו של דבר, אלו ששייכים לעם ישראל, יקיימו את המנהגים האלו. מתוך מנהג, וללא תשלום, איפה שם עולם הבא, וכמה נכנס לי שם לחשבון. יש לך כאן אפשרות לבדוק האם אני מסוגל לעשות ללא תשלום. או שקונים אותך. ואז לפחות תרגיש עד כמה שאתה לא מסוגל. ואז יש מאבק, ואז יש חשבונות אחרים. נו.
שם, הגברת שם.
גברת שם.
שלום, יש לי שאלה שנובעת מתוך בלבול. גם לאישה יש לה כניסה ויציאה של אורות, אז למה היא לא צריכה ללמוד על מערכת האורות? היא לא צריכה להבין את התופעות האור ברצון?
למה את אומרת כך, שהאישה לא צריכה?
כי כל הזמן אני שומע שאישה לא צריכה ללמוד על תלמוד 10 הספירות, או על כל מיני תופעות, אז איך אפשר להבין אם לא מהמקום הזה?
אישה נכללת בכל הפעולת התיקון בתור אישה וגבר בתוך גבר. אישה מביאה לעולם שלנו רצון. רצון לתיקון, האביות. היא מכינה את הגבר לעבודה. היא דוחפת אותו, היא מארגנת את החיסרון הפנימי. היא בעצם, אנחנו לא יודעים את זה, לא מבינים את זה, לא רואים את זה, אבל כוח אנשי הוא מנהל את העולם. ככה זה אנחנו בנויים. גברים מסתובבים, מבצעים את כל הפעולות כדי למצוא חן בעיני נשים. רגע, זה הבנת? את מסכימה על זה? כבר יותר טוב לי. לא, את יכולה לפנות לפסיכולוגים גם כן. רגע, רגע, לא רק זה. למה בחרת בנו? היא לא רוצה לשמוע. אני מבין שאת בעניינים. אבל הנושא לאביות אישה והנושא למסכים זה גבר. העיקר להביא את האור, למשוך את המאור, זה על ידי לימוד וחיבור. חיבור בין הקבוצה, חיבור בתוך קבוצת גברים, שלומדים יחד כתבי הקבלה. לנשים זה לא ניתן. לא ניתן למשוך המאור בעצמו. זה הבדל בנשמות. אבל עבודת הגברים שום דבר לא שווה אם לא יהיו כנגד זה נשים שירצו את התוצאה הזאת.
אני מבינה את זה, אבל כאשר יש כניסות ויציאות של אור,
אבל נשים צריכות ללמוד כל היתר הדברים כדי לעורר את הרצון, כדי להבין איזה רצון הם צריכות. הם צריכות ללמוד הרבה, רק לא טכניקה הזאת של התלמוד 10 ספירות, אבל כל היתר כן. וגם כן, אם זה מושך אותך, תלמידי, אבל פשוט זה לא אופייני לאישה ללמוד תעס או עץ חיים כדי למשוך מאור המחזיר למותיו. זה עבודה של הגבר. אם זה לפי הנשמה שלך, והיו לנו כאלה נשים בהיסטוריה, נביאות ועוד, שהיו בזה, הם כן עשו. אולי את מהם? אנחנו צריכים...
אפשר
אנחנו צריכים ללמוד מהטבע, מי אנחנו, ולא להמשיך בצורה הזאת כמו שקודם, שאנחנו רוצים להיות למעלה מן הטבע. בואו נבין מה עלינו לעשות כדי להתעלות.
בספר הזוהר הוא גם עוסק במערכת האורות, זיווג דעקה ברמות ועוצמות ואיכויות אחרות.
כן.
אז זה לא גם מערכת האורות?
גם ספר הזוהר הוא יותר מיועד ללימוד גברים. אבל לך יכול להיות שזה לא שייך. לא, באמת, יפה מאוד. יש לך שפה טובה. נמשיך או עוד שאלות?
עוד שאלות. פה, המיקרופון כאן, קדימה.
קום.
לא, לא צריך, תשורה ראשונה, רואים אותך.
שלום רב. רציתי לשאול, בעבודה הגשמית שלי, אני עובדת 10 שעות ביום, בתחום מאוד קשה של מחירות, בהייטק, המון אגו. כל בוקר אני קמה ואני מורידה את שיעורי הבוקר ושומעת אותם בדרך לעבודה, ואז אני מגיעה לעבודה והכל מתבטל, אני באגו, בכסף, בכל הרפש, וזה נורא קשה לי. אני מרגישה כאילו אמת ושקר כל היום. איך מתמודדים?
מה אתה תמליץ לה? את עושה את זה מתור מחירות, הוא עושה את זה... טוב. אמת, במשרות כאלו זה קשה. אני לא יודע. אני, היה לי עסק גדול. פעם הייתי ברחוב, הייתה לי מרפאת שיניים. ניהלתי אותה 12 רופאים. כי אבא שלי רופא, אמא רופאה. אז, ניהלתי את זה. אבל כשהתחלתי ללמוד אצל רבש, עזבתי. ניהלתי את זה 4-5 שנים, ועזבתי. לא יכולתי יותר, וקשה. קשה מאוד לעבוד במשהו שאתה לא עובד לבד, עם עצמך, עם משהו פשוט. רבש היה עד פקיד במס הכנסה. היה פועל בניין, פועל כבישים, כל מיני, במלוא. וכך אני, עד כמה שאני מכיר מקובלים, כולם עבדו בעבודות פשוטות. לפחות לא בעבודות מחירות, עבודות עם, עם, עם הקהל. אלא עם חומר. כן? רבי יוחנן הסנדלר, כן? ככה. לכן אין לי מה להגיד, זה קשה, זה קשה. אחר כך שתעלי מעל, בפנימיות שלך, מעל זה, לא יהיה לך קשה. אתה תתחיל להרגיש בעבודה שלך איך האור מתלבש בתוך הכלים, ואיך באמת כל העולם הזה הוא מתנהל על ידי הפקודות האלו מהאור. את תראי אותו ככה מלמעלה, ולא יהיה לך קשה. וגם כן פעולות שלך יהיו יותר קצרות, אנשים הבינו אותם פתאום יותר מהר והגיבו יותר נכון. לא תצטרכי במשהו לסדר אותם, והם הגיבו גם כן פתאום בצורה הנכונה, והגיע לך, כמו שכותב בעל הסולם במאמר גילוי ואסתר של השם התברך, אז הוא כותב שם שפתאום הסתדרו היחסים בצורה אמיתית, פשוטה, יפה ולשביעות רצון של שני הצדדים, תמיד. אבל זה, תסתרכי קצת עוד להתאפק.
וזה נכון שבינתיים אין שם מקום להשפעה, נכון? זה...
לא, 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 לא. בעבודה אסור לך ללמוד על השפעה. לא. וגם כן יש לך, יש לך חוזה, נגיד, לבית, אסור לך, או שאת עוזבת עבודה, או שאת מקיימת חוזה. זה צריך להיות ברור. לא, צריכה להיות עבודה נקייה כלפי הבני אדם. לא. נו?
האינטרנט.
כן. כן. יהודה מגבעתיים שואל, אמרת שעדיין לא הגענו לשלב קיצור ועריכת כתבי רבש לקהל הרחב. אם אני מעוניין להתחיל כבר עכשיו לעשות זאת, איזה טיפים אתה יכול להמליץ ומאיזה מאמרים כדאי להתחיל?
אנחנו התחלנו כבר הרבה פעמים את הדברים האלה, ופשוט יש בזה הרבה רמות שאפשר לפשט את הדברים. זה בכל זאת המון, המון מאמרים. אנחנו צריכים קודם כל לקצר, המטרה היא לקצר כל מאמר. מאמר נגיד זה 8 דפי A4, להביא אותו לדף או דף וחצי, שיש שם ברור מהו בצורה פשוטה, בלי הפסוקים למיניהם, כך שזה יהיה מובן לאדם מה המטרת המאמר, מה הנושא, איך הוא מגיע לשאלה, איך הוא פותר אותה, ומה הסיכום בשבילי כמשתמש. חייב להיות דבר, ככה, איזשהו תבנית ברורה. וכך כל המאמרים. כרגיל, אתה יודע מה זה, איזה דוקומנט שעושים. אין 4-5 צריכים להיות בו נושאים וזהו. וכך כל מאמר ומאמר חייב להתחלק. ובצורה כזאת אנחנו יכולים אז ללמוד את התורה שלו, את השיטה שלו, גם כן בצורה כזאת שאנחנו נוכל למיין אותם, או נוכל לסדר אותם, ללמוד אותם, נכון. כי היום זה ים של החומר. כן.
שאלת המשך שלי, הוא שואל במה להתחיל, האם כדאי להתחיל במאמרי החברה של רבש?
במאמרי החברה, גם כן, כן, אומנם שכאן כבר עובדים אנשים על זה. אנחנו בכלל עכשיו מארגנים מהלך כזה שלם להגיע ללימוד מאמרי החברה, מפני שאנחנו צריכים לעורר את הקהל ליתר החיבור. נו, נמשיך עוד קצת.
אנחנו נמצאים בעמוד 521 בטור הימני בפסקה שמתחילה אולם יחד. אולם יחד עם זה יש לדעת שבחינת מצווה בעידנה דעסיק בה היא יותר גדולה מבחינת תורה שלא בעידנה דעסיק בה. כלומר, שעידנה דעסיק בה פירושו כנ"ל היינו שמקבל עתה את המאור. זה נקרא שעוסק בה, שקיבל המאור שבה. לכן מצווה בזמן שיש לו מאור היא יותר חשובה מתורה בזמן שאין לו אז מאור, היינו שאין אז היות התורה. אגם מצד אחד תורה חשובה מפאת שהדרך שהשיג בתורה הוא יכול לשמש, אבל מזה שהיא בלי היות הנקרא מאור. ובזמן שבמצווה הוא כן מקבל היות הנקרא מאור, מבחינה זו מצווה יותר חשובה.
זאת אומרת, שוב, אם נמצא באור הפנימי בזמן שעושה מצווה, זאת אומרת שדרכו עוברים אורות למילוי האחרים, אז ודאי שזה המצב החשוב ביותר. אם לא, אז לפחות אם לא נמצא בזה, אז לפחות שיש לו המאור הכללי שנקרא שיש לו תורה.
לכן כשהוא בלי היות הוא בבחינת רשע, מטעם שלא יכול אתה לומר שהבורא מנהיג את העולם בבחינת טוב ומיטיב. וזה נקרא שהוא נקרא רשע, מטעם שהוא מרשיע את קונו. היות שהוא מרגיש עכשיו שאין לו שום היות ושאין לו במה לשמוח, שיהיה בידו להגיד שהוא נותן עתה תודה לבורא בזה שהוא משפיע לו טוב ועונג.
זאת אומרת, אם הוא נמצא במצב שאין לו לא אור של מצווה ולא אור של תורה, לא אור הפנימי ולא אור המקיף, אז הוא ודאי נופל לחזקת רשע. הוא לא מרוצה מעצמו, ואם לא מרוצה מעצמו, אדם, סימן שהוא לא מרוצה מהבורא, כי אין עוד מלבדו. ואז יוצא שלכן הוא נקרא רשע, כי מרשיע את הכוח העליון שכך מנהל אותו. לכן אנחנו צריכים להשתדל להיות או במצווה, זאת אומרת, בפעולת האור, שתמיד עובר דרכנו למילוי הזולת. למה למילוי הזולת? כי אז בזה אני לא מוגבל, אז בזה אני דומה לבורא, אני מקבל גם כן את ההרגשה שלו. וזה אחד. והשני, שאם לא, אז לפחות באור המקיף שמחזיק אותי ואני לא נופל, ואז מגיע למה שנקרא כוח התורה הכללי. ואם לא זה ולא זה, אני נופל.
כאן אני צריך אז להכין את עצמי להיות לפעול על ידי על ידיים של חברה, שיש חברים סביבה, שאפילו שאני נופל ואני כבר לא שולט ב, 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 ברוחניות שלי, שרע לי, שאני מבולבל, שאני מנותק והכל, שיש לפניי בכל זאת התחייבות שאני חייב כלפי אחרים, שהם מחזיקים אותי ומוצאים אותי מהאדישות וכן הלאה. אני חייב אז להכין את, לעצמי לא מערכת של האורות, אלא מערכת של היחסים אנושיים ביני לבין החברים. ואם גם זה לא, אז אדם נופל למצב שיכול להיות שלא יתעורר מי יודע על ידי מה. רק בחסדים מלמעלה, זה יודע, אף אחד לא חותם לו. לכן יש לנו, אם כך, שלושת הצורות האלה שבהם אנחנו נמצאים בקשר ברוחניות. מצווה זה הכי גבוה, תורה זה פחות מזה, והחברים, החברה, בזמן שאני מנותק מהמצווה ומהתורה, בכל זאת מחזיקים אותי. כן.
אדם שלא עוסק בתורה, מי בכלל יכול לעזור לו? לא חברים ולא שום דבר.
למה?
מה זה למה?
מה, לא עוסק, לא עוסק בתורה. כאן תורה זה נקרא שיש מאור שמחזיק אותו, שמעורר אותו, שכאילו נותן לו הרגשה שהוא לא מנותק עם איזה תהליך. הוא לא נמצא בפעולה ממש, אבל איכשהו יש לו איזה רוח כללי, זה נקרא מקיף.
מאיזה מערכת זה בא?
זה בא מהקשר עם העליון, רק לא על ידי זה שהוא פועל בצורה אקטיבית, אלא על ידי זה שהוא בכללות מבטל את עצמו כלפי העליון, ואז יש, בא לו מזה הערה. הוא נמצא כמו בתוך רחם, בהשפעה הכללית. אבל אם נופל לגמרי, זה כבר רק סביבה.
אבל האדם שלא עוסק בתורה בכלל יודע מה זה
עליון. מה זה עוסק בתורה? אני לא מבין.
אני לא מבין פה, אתה אומר לעסוק בתורה.
לא, אתה מבולבל, אני מצטער.
תגיד לי מה הליכות
שלי. היום אתה נמצא לא במצווה ולא בתורה. עוסק בתורה, הכוונה שהוא נמצא עדיין בהשפעת המאור המקיף. זה נקרא שעוסק בתורה. עוסק במצווה, זה נקרא שמעביר דרכו במסך מילוי לנשמות אחרות.
אז האור הזה משפיע על כל האנשים בעולם?
זה משהו אחר, אתה שואל. לא, למה כל אנשים בעולם? למשהו מסוגל להיות איתם בקשר. טוב, עוד. יש פה גם כן, אתה רוצה להמשיך בזה או להוסיף לזה הרגל?
אז בוא נעבור, כן? נעבור רגע דף אחד קדימה.
יש מאמר המשלים למאמר הזה שנקרא הרגל נעשה הטבע שני.
מאמר זין מתוך מאמר שמעתי, מאמר הבא. בעמוד הבא, מהו ההרגל נעשה טבע שני בעבודה, מאמר זין מתוך מאמר שמעתי.
זאת אומרת, גם יש לנו מצווה, עכשיו אנחנו מבינים פעולה מעשית שאני עובד עם האורות על ידי המסך, גם יש לי תורה אם לא מצווה, שאני נמצא בסך הכל בפעולה כזאת שאני מבטל את עצמי, ואז אני נמצא בקשר עם האורות, בהתקשרות עם האורות, כן? ויכול להיות שאני נופל לגמרי על ידיים של החברה, זה נקרא ניתוק מהרוחניות, אבל בכל זאת אני נמצא בידיים שלהם, כמו אדם שאיבד הכרה רוחנית, או כמו בעולם שלנו שאיבד הכרה, או שאני נמצא אפילו בלי חברה, לא הכנתי לעצמי את המשנת הזאת, אז אני כבר נופל לגמרי לבימיות וזהו, ואין לי כלום. אז כאן ישנה עוד לנו איזה תמיכה שנקראת הרגל, שיש לנו דבר כזה, שאנחנו יכולים על ידה לחזק את עצמנו. זו תכונה מיוחדת שבתוך האדם, שמצד אחד התכונה הזאת היא עובדת בנו כמכונה, שעל ידי זה שאני עושה כל מיני פעולות, פעולה, 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 כל הזמן אותו דבר, הפעולה הזאת בעצמה היא מתוך זה שאני מבצע אותה, מבצע אותה בגלל שכדאי לי לעשות, אחרת לא הייתי יכול להזיז את היד, נגיד. אבל מתוך זה שאני מבצע אותה ומקבל איזושהי מין תגמול, כן? אני בזה גם כן בונה בי בתוכי, חוץ מהרווח שאני מרגיש על ידי הפעולה, אני גם כן בונה בי צורת ההרגל, שאני מתרגל לעשות פעולה עצמה. ואחר כך אתה יכול להוציא ממני תשלום, אתה לא תקבל על זה כלום יותר. ואני בכל זאת אמשיך לעבוד. אמשיך לעשות אותו דבר. למרות שאין לי תשלום. כי כבר ההרגל הזה, הוא נותן לי בעצמו הנאה. מבינים או לא? מסתכלים עליי כאילו אני מדבר שטויות. יש דברים כאלה בעולם, לא? אנחנו יודעים מהילדות שלנו, עד היום אני זוכר, פתאום רואה את עצמי שאני עושה את זה, למה? כך התרגלתי אפילו מאמא שלי, אני זוכר ככה. לא? לא, לא הייתה להם, לכם אמא ככה. אמא שלי, כן. זאת אומרת, התענוג שקיבלתי קודם עבור הפעולה, אני עכשיו לא צריך את התענוג הזה, אני יכול לעבוד בלי תענוג, כי הרגל נעשה הטבע שני. ולקיים הרגל כבר בשבילי תענוג. ואז יש כאן שאלה. אולי אנחנו יכולים לאהוב את הזולת תמורת תשלום? מה קרה? מה אתם צוחקים? מה יש? ואני אתרגל כך? מה את חושבת? לא. נו, את כבר... מבוגרת, מבינה מהחיים שלך. תן, 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 תן למיקרופון. מה?
אני מבויזת בקבלה במה שאתה אומר. כל מילה שאתה מוציא מהפה, אני אוכלת אותה. אני לא יכולה לך.
זאת אומרת, אי אפשר להתנתק מהתענוג.
לא.
הבנתי.
לא.
טוב. אז בוא נראה מה הוא ממליץ לנו.
על ידי ההרגל שהאדם מרגיל עצמו באיזה דבר, אז הדבר הזה נעשה אצלו טבע שני. לכן, אין שום דבר שהאדם לא יוכל להרגיש בו את מציאותו. זאת אומרת, אף על פי שאין לאדם שום הרגשה בדבר, מכל מקום, על ידי התרגלות בדבר, האדם בא לידי הרגשה. ויש לדעת שיש הפרש בין הבורא לנבראים בעניין הרגשה. שאצל הנבראים יש בחינת מרגיש ומורגש, משיג ומושג. כלומר שיש לנו בחינת מרגיש המשותף עם איזה מציאות. מה שאין כן מציאות בלי מרגיש הוא רק הבורא בעצמו, שאצלו אין מחשבה תופסת בו כלל. מה שאין כן לאדם, כל מציאותו הוא רק על ידי המרגיש את המציאות. וגם אמיתיות המציאות לא נערך לאמיתיות, אלא כלפי המרגיש את המציאות. זאת אומרת, מה שהמרגיש טועם בו, זהו אצלו אמת. היינו, אם הוא מרגיש טעם מר במציאות, כלומר שהוא מרגיש עצמו באיזה מצב שהוא נמצא שרע לו, וסובל ייסורים ממצב הזה, האדם הזה נקרא בעבודה שהוא רשע, מטעם שמרשיע את הקדוש ברוך הוא, היות שהוא נקרא טוב ומיטיב, מטעם שהוא משפיע רק טוב לעולם. וכלפי הרגשתו של האדם, האדם מרגיש שהוא קיבל מהשם ההפך, היינו המצב שבו הוא נמצא הוא רע. ובאמור יש להבין מה שאמרו חז"ל, לא נברא העולם אלא או לרשעים גמורים או לצדיקים גמורים. פירוש הדברים, או שהוא טועם טעם ומרגיש טעם טוב בעולם, ואז הוא מצדיק את המקום, ואומר, השם משפיע בעולם רק טוב, או אם הוא מרגיש וטועם טעם מר בעולם, אז הוא רשע, מטעם שהוא מרשיע את המקום. נמצא שהכל נמדד לפי הרגשת האדם. מה שאין כן אצל הבורא לא שייך כל אלה הרגשות, כמו שכתוב בשיר הייחוד, כמו היית, לעולם תהיה, חוסר ועודף בך לא יהיה. לכן, כל העולמות וכל השינויים הם רק כלפי המקבלים, כפי אדם המשיג.
זאת אומרת, לא חסר לנו כלום, אלא רק להשתדל לעלות את הרגישות שלנו, ואם בהתחלה אנחנו לא הרגשנו משהו בפעולות או במה שמתרחש, אנחנו יכולים על ידי הרגל, על ידי הפעולות שאין לנו בהם שום הרגשה, להתחיל להרגיש בהם משהו. תראו מה ש... איך אדם שמתחיל ללמוד מוזיקה, ציור, פיסול, איזה אומנות סתם, או מקצוע, סתם חרט, איזה עבד האדם שעובד עם הברזל, עם הבטון, לא חשוב עם מה, הוא מרגיש את החומר, הוא מקבל לאט לאט כאלה הרגשות, הוא כאילו יש בו בפנים משהו, שמשהו קורה עם החומר, הוא מרגיש עוד קצת, עוד ליטר מים שאני מוסיף לבטון, או משהו שאני עושה עם זה ממש, זה לא עם צבעים ולא עם החיות, אלא למה? כי יש בנו, אנחנו נכללים מכל המציאות, ולכן אנחנו יכולים על ידי ההרגל בפעולות שכאלו, כן? להזמין אצלנו רגישות לתופעות שקודם לא הרגשנו אותן, וכך להגיע למצב שאנחנו פתאום רואים הרבה פעולות, הרבה תופעות, הרבה הבחנות בעולם שקודם לא יכולנו לזהות אותן. הכל בא רק מתוך ההרגל, נעשה הטבע שני, ולכן זה מה שהוא אומר לנו, תתחילו לעשות תרגילים כמו שאנחנו בילדות עם הילדים עושים, אנחנו מלמדים אותם על ידי כל מיני משחקים, תרגילים, פעולות, כן? ואז ילד כל פעם חוזר על זה, עושה כך וכך כל הזמן ללא מנוחה ממש, ומתוך הפעולות האלה הוא לא יודע מה שהוא עושה, אבל הוא מגרה את עצמו ומגלה בתוכו יכולת להרגיש דברים שקודם לא הרגיש, להבין דברים שקודם לא הבין, הקשר בין הדברים ממש מזה שלא היה לו קודם לזה שום ממש שום הבנה בזה. כל זה מתוך הרגל, לא משכל הקודם, אין לו שכל, אלא דווקא ההפך, שעושה פעולות, ופעולות מביאות לו את הרגישות, ומתוך הרגישות הוא כבר מתחיל להבין, להבדיל את הפעולות האלו ולראות קשר ביניהם, ובא לו אז מתוך זה גם כן חוכמה. לכן לא לזלזל בכל התרגילים, מה שמקובלים אומרים לנו לעשות, וזה מה שאנחנו מנסים לעשות בחברה. ובאמת אני חושב בזמן האחרון אז על לבנות כאלו ממש מערכות משחקים, מערכות פעולות מיוחדות בתוך אינטרנט, שאנחנו נתחיל בהם להתאמן כמו במשחק, כך שבזה אנחנו נגרה את עצמנו ונתחיל לגלות בתוכנו חושים חדשים, הבחנות חדשות, עד שנגלה את הפעולות רוחניות, כי זה דבר גדול מאוד ההרגל. כך אנחנו גודלים, שאנחנו מפסיקים להיות קטנים, אנחנו רק ממלאים את עצמנו בהרגשה ובידיעה. אותם החושים שפיתחנו אותם בילדות, אנחנו רק ממלאים אותם. אבל אם אנחנו רוצים להיכנס לעולם הרוחני, אנחנו שוב צריכים להיכנס לאותה תהליך כמו ילדים, שאנחנו בלי רגש, בלי שכל, מגיעים לאיזה פעולות, כן? מסתכלים על הגדולים, עושים כמו קופים, כמו טוקי, ככה מעתיקים מהם את הפעולות, ואז שמבצעים אותם לאט לאט, מציעים בהם הרגש נוסף ותענוג שלא היה קודם, וכך מגיעים לעד מנת להשפיע. זה דבר, זה מאמר מאוד עמוק. אנחנו רק טוב, הוא, כל המאמרים האלה הם באו כשיחה, כאיזשהו חלק באיזשהו שיחה, במשהו, באיזה אירוע, באיזה סעודה, ולכן הוא חסר בהרבה כאן להוסיף עליו, אבל העניין ההרגל הוא עמוק מאוד. זה כל ההתפתחות החושית שלנו היא על ידי הרגל. הוא אומר, על ידי הרגל שאדם מרגיל את עצמו באיזה דבר, אז הרגל נעשה לו אצלו טבע שני. לכן אין שום דבר שאדם לא יוכל להרגיש בו את מציאותו. אין דבר כזה במציאות. אם זה קיים, אני יכול להגיע לזה. ואיך להגיע? על ידי הרגל. שעוד קצת ועוד קצת ועוד קצת אני חוזר ומתחיל לקבל פתאום איזשהו מין הרגשה, פתאום איזשהו טעם יש לי, פתאום איזה יחס. אני מתחיל להרגיש שבפנים בי נבנית איזה מודל של אותו דבר שיש לי איתו עסק. מפני שמלכתחילה זה נמצא, רק נסתר. ועל ידי התקשרות כזאת אני מגלה אותו מבפנים. נו?
אינטרנט.
מאשדוד שואלים, אבל האם הרגל אינו הפוך לבחירה החופשית?
לא, אתה בוחר. לא, הרגל זה לא הפוך. הרגל זה, בחירה חופשית היא בסביבה, איפה שאני מבצע פעולות. ההרגל היא לא, כמו כל הפעולות שלנו, היא לא באה כבחירה. אלא אם אני רוצה לפתח בי חושים החדשים, אני צריך לפנות להרגל?
אחריך, את המיקרופון לכאן בבקשה. לא, לא צריך, הנה כבר מגיע מאחורה. בוא, בוא, שקד, תן את המיקרופון לגברת. אם תוכלי רק לקום שהמצלמה תראה אותך.
שלום. רציתי לשאול עוד קודם, בלי קשר למה שקראנו עכשיו. יש לי איזושהי הפרעה בזמן האחרון, בדרך כלל עם התינוקת. בדרך כלל אמא שלי מטפלת בילדה, ועכשיו בימי שלישי גם כן לומדת קבלה.
אמא?
אמא. אמא לומדת קבלה כבר 5-6 שנים, אבל עכשיו גם ביום שלישי, כשאני גם כן מגיעה לראות את הרב מהדרום. אז אני לא נוהגת להשאיר את הילדה עם בייביסיטר בכלל, רק עם אמא. ויש לי הפרעה כזאת, אני יושבת ואני חושבת מה קורה על המצפון שלי שהשארתי אותה, ואני לא יודעת אם אני נוהגת נכון שאני בכוח כן מגיעה לפה ומשאירה אותה עם הבייביסיטר שאני...
אני לא יודע מה להגיד לך. אמת, אני הייתי נשאר.
נשאר
עם התינוקת ועם ערוץ 66.
אבל אין כמו לראות אותך באמיתי.
אנחנו נעשה איתך הסכם ש... את תרגישי אותי כמו שכאן. בסדר? אני חושב שלא כדאי. צריכים להתחשב, ואם יש אפשרות בכל זאת, אני אוהב ילדים, אני חושב שכמה שאנחנו צריכים לתת להם תשומת לב, כדאי. כן, זה, לא,
לא חסר לתשומת לב ממני.
גברתי, אני לא יודע מה להגיד לך. אמרתי לך דעה שלי. אני חושב שאחרי המסך הטלוויזיה את תקבלי אותו דבר. אני אחשוב עלייך, בסדר?
תודה. תודה.
חבל על תינוקת.
הרב לייטמן, מה השאלות?
אני רציתי להוסיף בכל זאת. על פי חוכמת הקבלה, ילד עד גיל שנתיים נמצא בזמן היניקה. זאת אומרת, בעצם הוא צריך להיות תפל, קשור לגופה של אמא. לאמא. אני, שאני מתרשם ממה שאני לומד, אז אני לכן כך אומר. אני מזה בא. כן? בכלל, זה שאנחנו מנתקים את הילדים שלנו מאמא ומהבית ומהפינה ומהכל, ומוסרים אותם לכל מיני ארגונים ואנשים, זה לא טוב. זה לא טוב. זה נזק גדול נפשי נעשה לילד. זה שזה כבר
כך מקובל בכלל, זה, אבל בכל זאת זה לא טוב. אני מקווה שאנשים יבינו את זה ויחזרו למצב המתוקן. עד שנתיים גילי ניקה, ורק מגיל 3 אפשר להתחיל ללמד אותם בצורה כזאת ש... זאת א' ב' ועל ידי איזשהו מישהו כמורה, וגם כן זה כלפי הבנים, כלפי הבנות זה אחרת. זאת אומרת, אנחנו צריכים להתחשב מאוד בטבע.
הייתי רוצה שתגיד, בגלל שאתה נוסע לחול בעוד יום יומיים, ובעצם בפעם הבאה שהקהל הרחב יפגוש אותך זה יהיה באירוע הזה, יום לפני חג השבועות בכולנו יחד, מה החשיבות של התזמון של מפגש של כל האנשים שלומדים קבלה בארץ סמוך לחג השבועות, לחג מתן תורה?
אנחנו שם נדבר.
כן, אבל בכל זאת, כדי שלא נבוא לשם ונדבר שם, אלא כדי שגם בשבועיים פחות יום שנותרו נהיה בהכנות לזה.
חג השבועות זה חג המיוחד. כל החגים שאנחנו צריכים לממש אותם עוד בעתיד, הם עוברים עלינו ככה כמו כלום. לא, לא, לא פסח ולא סוכות ולא ראש השנה ויום הכיפורים, כאלו כבדים, כן? אבל שבועות ופורים, חגים כל כך גדולים, מיוחדים, אנחנו עוד לא הגענו לזה, אנחנו עוד לא קיבלנו תורה. זה מה שאנחנו קיבלנו תורה בהר סיני, זה הרי בשורש. בענף ממש אנחנו עוד לא קיבלנו, אנחנו עכשיו נמצאים מול קבלת התורה, ממש. אחרי הגלות האחרונה, אז זה היה רק התרגיל, בוא נגיד. אנחנו עכשיו צריכים לקבל את התורה, השיטה איך לתקן את עצמנו. ואחרי זה בעזרתה נגיע לפורים, שזה כגמר התיקון. אז לכן חג הזה, אמנם שהוא ככה עובר, כאילו הולך וזהו, הוא מאוד מאוד חשוב. הוא ממש אותה נקודה בהיסטוריה שאנחנו עכשיו עוברים. אז נקווה שאנחנו נתייחד יחד עם הכל השנאה, עם הכל הריחוק בינינו, ונגיע לחיבור כך שנקבל את האור, אור התורה. זה הכל לפנינו, בטוח שזה צריך לקרות. נקווה שאנחנו נזרז את ההתפתחות הזאת והפעם נזכה. מלמעלה הכל מוכן, תלוי התעוררות מלמטה, נשתדל לתת.
תודה שהייתם עד כה, ועד אז שיהיה לנו כל טוב.
תודה.